אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, בוקר טוב, פסח בגד, אפרת ברזל. על מה נדבר היום? כשחזל מלמדים אותנו ללכת אחורה שלושה צעדים ולהגיד, יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך, יש מהן מרווח כזה. העובדה הזו שליבו של אדם מונח לפני השם, אמרי הפה יגידו את הלב שמונח לפניך, האמירות שלנו, ההגדים שלנו, הקול שלנו, מבטא את עולמנו הפנימי, לא רק במילים, אלא באיך שהן נאמרות, בעוצמה שלהן, בחיתוך דיבור, מה יש לומר, במקום ממנו מופק הקול, קול חי, צליל החיים שאנחנו מדברים בו, הרוח הממללה שלנו, נעסוק היום בסודות של הקול. במה אנחנו אומרים ובאיך אנחנו אומרים, במה אנחנו רוצים להגיד ולא מצליחים, בקול שתקוע כבר שנים בתוכנו ולא מעז לצאת, בקולות שאנחנו כבר לא רוצים שיהיו משויכים לנו, במחשבות הטובות ואיך אנחנו מביעים אותם דרך הקול. יש קול בפנים שלא תמיד מצליח לצאת. איך קול מבטא רגש? איזה קול היית רוצה לשמוע או היית רוצה להשמיע כשאת בלחץ? הקול של מי אומר מה? מה קשה לנו להגיד? אלו קולות מהדהדים לנו בפנים ולא מצליחים לצאת, קול צעקה, קול זעקה. יש לך איזה קול חדש להגיד? קולות חיצוניים מתערבבים עם קולות פנימיים. כמה פעמים התורה משתמשת במילה הקדושה הזאת, קול, קול הנער, הנער, קול דמי אחיך צועקים עליי מן האדמה, הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו, וישמע את קול השם אלוקים מתהלך בגן עדן, קול שופר, גשם גשם משמיים, קול המון טיפות המים. זה לא קול היום, זה קול המון טיפות המים. הקשר בין קול לקהל. טוב, יאללה, יש לנו המון מה לדבר, ויש לנו מרוענת מרתקת באולפן, אז אם זו תוכנית על קול, אז קודם כל, קול, צלילים, מחשבות טובות, ואנחנו חוזרים לדבר על קולות.
פעם הגיע יהודי לצדיק, לומר לצדיק, יש לי מחשבות רעות. ענה לו הצדיק, מחשבה טובה, מחשבה טובה ודיבור של אמת, דיבור של אמת, דיבור של אמת, דיבור של אמת. מחשבות טובות כולם, מחשבות טובות, מה ים, מה ים, מה ים, דיבורים טובים, מה ים, מה ים. Ba 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 Yubavam, 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 Yubavam. Ayin tova, machshava tova. Machshavot tovot, ay, ay, ay.
כדליבה, בוקר טוב לגילה סיני, פסיכותרפיסטית באמצעות קול. שתדעי לך, גילה, שמאוד רציתי שתבואי לפה, כי אנחנו הרי עטופים כל היום בקולות, גם חיצוניים, גם פנימיים של עצמנו, ולטפל באמצעות מה שאנחנו מביאות מבפנים החוצה, שומעים מבחוץ פנימה, וואו, מיוחד במינו. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב גם לך, אני שמחה מאוד להיות פה.
גם אני שאת פה, ומה זה בדיוק, מה זה בדיוק הכותרת? אחר כך ספר לנו על עצמך, ועל מה אנחנו יכולים לדעת, על הקולות שלנו, על ה...
אז בעצם בטיפול בקול, אני יוצאת מנקודת הנחה, שהקול שלנו הוא בלתי נפרד מהגוף, מהנפש, מהרוח. בעצם הכלי נגינה של הקול זה הגוף. והיות והגוף שלנו גם מבטא כל מיני חלקים רגשיים ואת כל ההתפתחות שלנו במשך השנים, אז באופן בלתי נפרד זה בא לידי ביטוי בקול. ואנחנו כולנו אולי שמים לב שהקול שלנו משתנה במצבים שונים, עם אנשים שקרובים לנו, עם אנשים אחרים, כשאנחנו מול קהל, כשאנחנו בטוחים יותר, כשאנחנו בטוחים פחות. זאת אומרת, יש פה איזה משהו בקול שהוא מאוד, מצד אחד הוא משתנה, מצד שני הוא גם משהו שהוא מאוד שלנו. והרבה פעמים השלנו הזה, הוא מצומצם. כלומר, אנחנו כבר מזוהים עם איזה קול שאנחנו משתמשים בו, אבל אנחנו לא יודעים שיש לנו עוד המון המון עומק בפנים שלנו. כמו שיש לנו עומק בנפש, הרבה רבדים שאנחנו יכולים לגלות אותם לאט לאט במהלך החיים, אותו דבר עם הקול שלנו. זה מדהים לראות שבעצם אנשים פתאום, תוך כדי, ואני אסביר עוד מעט מה עושים בטיפול, תוך כדי הטיפול פתאום שומעים את הגוף שלהם, מפיק איזשהו קול שהם לא ידעו בכלל שהוא שלהם, והם אומרים, מה זה?
איזה מעניין, כי את יודעת, אני חושבת שאני מקשיבה לך, כמה זה נכון, גם ברמות של בית, שאמרת קודם, הקול שאנחנו מפיקים מעצמנו הוא שונה מול אנשים אחרים. זאת אומרת, תמיד אני צוחקת שעם אנשים שמדברים נגיד טוב אנגלית, אז את כאילו מיישרת קו הכי דומה באנגלית הכי טובה של עצמך, אבל אם את מדברת עם איזה מישהו באנגלית קלוקלת או בעברית, את כאילו גם לתינוק, את מתאימה את עצמך, וגם כשדיברת, אז חשבתי על זה שכשאני מדברת מול קהל, אז נגיד שיש קהל של 500 נשים, אז יש משהו שאני, יואי, הנה זה עושה לי את הצמרמורת הזאת, כי הגוף שלי לא יודע לשקר, אף גוף לא יודע לשקר, כאילו, שמשהו נכון זה יוצא גם על האור, אלו, אתה מקבל איזה עוצמה מול אולם גדול, וכשאני מדברת באופן אינטימי עם 20 נשים, אז הכל אחר, וגם אני חושבת על הכל שאני מדברת מול בורא עולם, בתפילה או משהו כזה, אבל וואו, כאילו את באה ואומרת לנו עכשיו, כן, יש משמעות לכל שאתה מפיק במהלך סיטואציות שונות, במהלך חיים, שלבים שונים בחיים, ויש גם אפשרות להבין או לגלות הרבה יותר על הקול הפנימי של עצמך?
כן, בהחלט. ככה תוך כדי שדיברת, אמרה לי מחשבה, שבעצם אחד הקשיים של אנשים, הם לא תמיד יודעים להגדיר את זה, והכמיהה שלהם לפגוש את הקול שלהם באופן אחר, זה כשהם מרגישים שיש פער בין מה שהם רוצים להביע, בין מה שהם מתכוונים אליו, ובין מה שהם בסופו של דבר מצליחים להשמיע בחוץ. וזה נובע מכל מיני סיבות, זה גם מסיבות פסיכולוגיות וגם מסיבות תרבותיות. זאת אומרת, את דיברת על הקול של האמא, על התינוק. זה נורא מעניין ש... הרבה, אם נחשוב על נשים כרגע, הרבה נשים לא מעיזות לשיר. אני לא מדברת כרגע, כן ליד גברים או לא ליד גברים, לא מעיזות לשיר. והן אומרות, אין לי קול, הן שמעו כל מיני אמירות כאלה שהן מזייפות, שיעשו עם השפתיים במקום להוציא קול כדי לא לקלקל לאחרים וכל מיני כאלה. אבל... כמעט כולם ישירו שיר הרס לילדים שלהם. שם הן מרגישות שאף אחד לא מבקר אותם, זה משהו הרבה יותר ראשוני. ובעצם הסיפור של הכל הוא מהשלבים הכי ראשוניים. זאת אומרת, יש אדם בשם אנזיה, פסיכולוג כבר בשנות ה-80 נדמה לי, שהוא דיבר על אור שם הקולי. זאת אומרת שלתינוק יש בנוסף לאור שלו, יש לו גם איזשהו אור שקשור במה שהוא שומע ומה שהוא משמיע. הרי הקשר הראשוני בין האמא והתינוק הוא דרך מגע ודרך קול.
הוא גם שומע אותה בבטן עוד.
הוא שומע את הדופק. הוא גם שומע אותה בבטן.
שהיא מדברת?
כן, לגמרי. וגם כל הזמן יש את הדופק.
נכון.
ובעצם כבר בשלב הזה יכול להיות משהו, יכולה להיות התאמה בין הקול של התינוק, בין איך שהוא מתבטא ואיך שהאימא מבינה ואיך שהיא מחזירה לו את זה, ומתחילה להיות אינטראקציה, ועם הזמן הוא לומד בעצם על עצמו דרך המראה הזאת שהוא מקבל ממנה, גם המראה הקולית. אבל לפעמים זה לא תואם, ושם כבר מתחילות לפעמים החוויות האלה שהולכות ומצטמצמות. שאמא יותר מדי מגיבה, ב-overwhelming כזה, משהו חודרני בקוליות שלה, או שהיא פחות מדי מגיבה. ובעצם אני רגע קופצת לטיפול, הרבה פעמים אני מוצאת את עצמי בטיפול בסיטואציה שאני קצת כמו האמא. זאת אומרת, אני צריכה להתאים את עצמי למטופל או למטופלת, שנמצאים באיזשהו שחזור של חוויה מאוד מאוד ראשונית, ואני בודקת עם עצמי כמה להתערב, כמה להוסיף מהקול שלי, כמה רק לתת כמה מכות של טוף, כמו איזה פעמה כזאת, כמו דופק כזה, כדי לאפשר להם את ההתפתחות. יש שם ממש דיאלוג, גם ביני לביני, וגם ביני לבינן, שאחר כך אנחנו גם יכולים לדבר עליו כדי להבין באמת איפה זה היה נכון, איפה זה לא היה נכון. למשל מישהי שברור שלא צריך ללמד אותה מבחוץ, אלא היא יושבת על הכרית. אני שואלת אותה איפה את רוצה שאני יושב, באיזה גובה שאני יושב, באיזה זווית. ואנחנו מחכות שיתחיל לנבוע ממנה משהו, שיהיה משהו אותנטי, לא משהו ש... הוא מבחוץ, אלא משהו אותנטי. ואז בתוך זה, אני שואלת את עצמי, ואחר כך אני מקבלת ממנה גם תשובה, האם היא בודדה עכשיו? האם אני צריכה להצטרף אליה באיזשהו אופן? או לא?
שזה קצת מזכיר באמת את הקשר עם אימא, לגמרי. עם הקולות של אימא שלנו.
לגמרי.
שכבר בשלב הזה, מבחינה טיפולית, אנשים שאומרים את מה שהם רוצים, ומביעים החוצה את הקול הפנימי שלהם, או כאלה שמרגישים שסגרו עליהם, השתיקו אותם, אין להם אומץ להגיד את מה שהם רוצים, לפעמים יש קשר לשלבים הראשונים האלה.
בוודאי, בוודאי. ובעצם אם נחשוב על זה, אנחנו מדברים פה על שלב טרם המילים, פרוורבלי.
וואו.
ולכן בטיפול בקול אנחנו הרבה פעמים יש לנו את האפשרות הזאת לחזור, כי הקול הוא דבר שהתחיל עם הצעקה הראשונה של התינוק. וואו. בעצם אנחנו חוזרים למשהו שהוא פרוורבלי, כי חלק מהחוויות שנוצרו בשלב הזה אי אפשר לטפל בהם במילים. עוד לא היו אז מילים, הייתה חוויה חושית, גופנית.
צעקנו רעב בקול ללא מילים, צעקנו תאהבו אותנו בקול ללא מילים, ושמעו אותנו אם שמעו אותנו.
ולכן זה מאוד מאוד, זה מאפשר באמת להגיע ולעקוף את המילים. דבר נוסף שקשור בלעקוף את המילים, זה שאנחנו נורא טובים במילים. אנחנו יכולים להגיד, אני יכולה להגיד, אני שמחה, אני עצובה, בדיוק באותו קול. אין שום קשר לרגש. המילים מספיק יודעות לבטא את הרגש הזה, בגלל איך שבנויה השפה מילולית. אבל מה שקורה לנו, וזה אני נכנסת לאלמנט יותר תרבותי, שאם התינוק, כשהוא מוציא קול, הקול שלו, הוא באמת צריך לבטא דברים, אין לו מילים, אז הקול שלו מחובר לגמרי לאינסטינקטים שלו, לרגשות שלו, לרעב שלו, לכל הצרכים שלו, וכל הגוף חי את הדבר הזה, ונושם את הדבר הזה, וצועק, או צוחק את הדבר הזה. אבל ברגע שהתפתחה, מתחילה להתפתח השפה של המילים, שהיא מאוד מבורכת ומאוד עשירה, קיים שם, מתחיל להיווצר איזשהו צמצום מבחינת הקשר בין המילים ובין המקומות האלה, ולפעמים זה ממש ניתוק.
תת מה שאת אומרת, גילה סיני, מטפלת פסיכותרפיסטית בכל, דרך כל, רשי אומר על, על בני האדם שהיתרון שלנו זה שאנחנו רוח ממללה. זה שאנחנו יכולים לדבר, אנחנו לא רק נותנים החוצה מתוך הפנימיות שלנו קולות, אלא גם מילים. ואחד הדברים שלי היו מאוד עמוקים, סיפרתי לך על זה, זה שהמילה קול היא בנויה ככה, שהיא בנויה משלוש אותיות, שקוף היא האות היחידה שיורדת מתחת לשורה שלנו, למעמקי הנפש שלנו, וו החיבור שהיא מחברת, ולמד שהיא האות היחידה באלף בית, ולא נחשב את הסופיות כי הן סופיות והוא שם קודם, שהיא עולה מעל השורה, זאת אומרת, זה מלל, זה טון, זה רגש, זה דברים שהסתרנו, זה דברים שאנחנו רוצים להגיד, עמוק עמוק, לא תמיד חיים שלמים מצליחים, ובגלל זה אולי טיפול בכל, תכף תסביר לנו, ומתחברים למקומות הכי גבוהים של מקומות רוחניים מלמעלה, וזה חיבר אותי מה שאמרת עכשיו למשהו שעשה לי ככה להתרגש, כי אחד הקולות שחזל מתייחסים אליהם זה קול צעקה שאין לה מילים, וגם הרב פינקוס מדבר על זה שצעקה היא פשוט חיבור בין המקום העמוק הזה ובין הדבר שאת רוצה לשלוח למעלה, שהוא כל כך עמוק, והוא מדלג על המילים, כאילו, אבל כשאת יושבת עם אדם, גילה, ואת עוזרת לו לדבר את מה שהוא לא מצליח, איך זה נעשה? מה, 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 איך, כל שתביע עכשיו יהיה טוב לי.
אני יכולה להגיד ככה בכותרות, שיש מין שילוב כזה של שני דברים. אחד הדברים שעשיתי זה ללמד אנשים לדבר נכון, אנשים שבאים עם צרידות, אנשים שבאים עם גמגום. לפעמים ממש מאבדים את הכל, גם לפעמים גמגום. אבל בחלק של ממש לגעת בכל, כאילו ממש ללמד איך, מה אנחנו צריכים לעשות עם הנשימה, מה אנחנו צריכים לעשות כדי שהכל יהדהד החוצה ולא יהיה תקוע. ואני שמתי לב שגם כשאני מלמדת ואנשים מבינים איך לעשות את זה, מאוד קשה ליישם את זה, כי למה לעשות, איך לעשות שינוי של הרגל שטבוע בנו כל כך בלי באמת אני הבנתי שצריך לעשות שם איזושהי עבודה יותר עמוקה.
מעבר לאיברים הגופניים, זאת אומרת, כל שיוצא מאיתנו, יש לו עוד אספקטים רגשיים, נפשיים.
כי אם אני הייתי רגילה לכל מסוים, ובגלל היבלות אפילו, שהוא קול נמוך יותר, במשך שנים או לא במשך שנים, ופתאום אני לומדת להפיק קול שהוא לא תקוע בגרון, והוא נשמע יותר גבוה לדוגמה. אני כבר מזוהה עם הקול הקודם. זה לא כזה פשוט לשנות, צריך לעשות שם עבודה של התרגלות, ועבודה של הסכמה הרבה יותר עמוקה, שאני מוכנה שהקול הזה יהיה אני, ולפעמים עושים את זה בשמחה גדולה, כי יותר אוהבים את הקול הזה, אבל כדי ליישם את הדבר הזה, צריך לעשות משהו הרבה, הרבה יותר רחב, אז זה איזשהו חלק שאני בעצם מכירה גם מהשירה, מהפיתוח קול, גם כקלינאי תקשורת, איך זה עובד פיזיולוגית, והדבר הנוסף הוא שמהמקומות האלה בעצם לקחתי את עצמי ללמוד טיפול במוזיקה ותנועה, ששם יש, שזה בעצם טיפול רגשי באמצעות מוזיקה ותנועה, ומתוך כל האינטגרציה של הדברים האלה בסופו של דבר התמקדתי בנושא של קול בתוך המוזיקה.
וואו, אז תראי, עכשיו אנחנו בקול חי, ואנחנו יוצאים להפסקת פרסומות כי אין לנו ברירה, ואנחנו חוזרים לדבר על התהליכים האלה עם גילה סיני, פסיכותרפיסטית, מטפלת בכל, זה הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים, מה שאנחנו משתמשים בצלילים האלה, גם מה שאנחנו שומעים, ואולי לפעמים, אני רק שואלת, כי אני לא יכולה להיפרד ממך להפסקת הפרסומות, אבל רק תגידי בכן או לא, ונחזור לדבר על זה אחר כך. באמת לפעמים טיפול בכל מאפשר לאנשים שהיו תקועים להם קולות פנימיים להשתחרר החוצה.
כן.
ביי. הפסקת פרסומות. אומקדליבה, רדיו קול חי, ואנחנו עם גילה סיני, שהיא פסיכותרפיסטית בקול, ודיברנו לפני הפרסומות על היכולת הזאת שלנו עם השנים לפתח את הקול הפנימי, גם בצורה הפיזית של הצליל שנשמע מתוכנו, אבל גם דברים שרצינו לומר ולא היה אומץ, או לא שמעו את הקול שלנו, או ששינינו בתוכנו משהו שדרך הקול יוצא פתאום בקלות יותר. את יודעת, גילה, גם השם שלך, חשבתי על זה עכשיו, זאת אומרת, גילה הוא סוג אחד של שמחה, גילה, רינה, עדיצה, חדווה, הוא סוג מסוים של שמחה, אומרים את זה הרי בחופה, וסיני, זה השם של ההר הזה, עליו ניתנה התורה, באחד המקורות הוא מופיע לשון שנאה, שאחר כך הופכת להיות אהובה. זאת אומרת, זה תהליך, כי לא קל היה, לא קל גם תמיד לקיים מצוות. יש דברים שהם מתנגדים למה שאנחנו רוצים, אבל שאנחנו עושים איזושהי עבודה פנימית, אז יוצאת משם גילה, מתוך הסיני הזה.
ממש תודה על זה.
זה לא שאני מומחית בתחום, אבל זה, את יודעת, רק היה מתן תורה, ועניינים, קראתי על זה. אז בעצם, יש אפשרות לעזור לאנשים, להביע את קולם אחרת.
כן, אבל היינו בעצם, את שאלת אותי איך זה נעשה, ואני התחלתי לדבר על איזה שני דברים. אז דבר אחד הוא שאני בעצם משתמשת בתרגילים מפיתוח קול, מתרגילים אולי שלמדתי כקלינאי תקשורת, באיזשהו אופן, כדי להזכיר לגוף איך הוא יכול להיות כלי נגינה מהדהד. זאת אומרת, יש מקומות שאותו תינוק שכולנו מכירים נושם עם כל הגוף, באמת כמו שאמרנו, משמיע כל מיני קולות כאלה, עוד לא יודע מה זה מרווחים של מוזיקה מערבית ושל מזרחית, הוא עוד לא יודע שיש בכלל יצורים בשפה שהם שייכים לעברית, והוא ישכח אותם, כשהוא נולד יש לו את כל
האוצר
הזה של כל היצורים והתנועות, אחר כך כשאנחנו רוצים ללמוד מבטא עם האו וכל אלה, זה מאוד קשה לנו, זה היה בהתחלה. עכשיו, עם הזמן, גם בגלל העניין התרבותי וגם בגלל כל מיני חסימות רגשיות שחוסמות גם אזורים בגוף, אז גם אם אני מרגישה כבר שאני לא הילדה הזאתי שבגיל 40 מתקשרים ואומרים, לא אני באופן ספציפי, אבל אני שמעתי את זה הרבה, אמא בבית ועונה אישה בת 40, אני האמא, כי הקול שלה, היא מרגישה כבר אישה בשלה, אבל משהו בקול שלה נשאר מפעם, למרות השינויים שהיא עשתה, קצת כמו איזה מסכה ש... שהיא כבר לא רלוונטית, אבל זה לא מספיק לפעמים השינוי הזה, זאת אומרת, כמו שאנחנו הולכים לטיפול נגיד אצל פסיכולוג, קיים שינוי פנימי, זה לא בהכרח התבטא גם בכל בחוץ. אז מה שאני עושה זה אני מנסה לעזור להבין איך זה כל שהוא גם מעדד בבית החזה. צריך לעשות משהו גופני בשביל הדבר הזה, משהו תנועתי. איך זה כשהוא גם ממש מעדד בבטן? וזה כבר דברים שהם קצת מובנים, שאני מביאה מבחוץ, אבל אני מביאה אותם כאיזושהי אופציה לתהליך שהוא יהיה מאוד מאוד אישי אחר כך. לא כמשהו שאני אומרת, אני עכשיו מלמדת אותך לשיר בסגנון מסוים כי ככה צריך, או לדבר בסגנון מסוים כי ככה צריך. אני בעצם רוצה לאפשר את המפגש הזה עם הקול שלולי הפתיחה של בית החזה, הוא לא יהיה שם. הוא יישאר רק בגרון או בפנים, וכל אחת עם מה שהיא משתמשת. אז יש את העניין הזה,
תדעת,
שהוא מובנה יותר.
אני פוחלת לשכוח, אז אני אומרת okay. את זה פה בנקודה הזאת, כי אני תמיד נעצבת לעצמי שאני לא יודעת לנגן עליו כלי. אומרת, אוף, אני כבר כנראה לא יודע כבר, בוא לא נסגור אופציות, אבל... ועכשיו כשאת מדברת, אני חושבת על זה, שהקולות שאנחנו מפיקים, וההדהודים שדיברת עליהם, כל כלי הנגינה בעולם, שאומצאו אחרי שאדם נוצר, כי קודם אנחנו היינו, ואחר כך הם בעצם הועתקו על הטכניקה הכל כך אנושית של הבריאה, כי זה הריאות שלנו מעדדות, והבטן שלנו מעדדת, ואפילו החדר האקוסטי הזה מחזיר את הקול אל עצמנו, ואולי נדבר גם אחר כך על קולות שחוזרים אלינו, ומעדדים נפשית רגשית, אבל קחי פסנתר, לא אורגן וכל מיני דברים שהם מודרניים, וקחי גיטרה, קחי את כל הכלים הקדומים יותר.
שהם לא חשמליים.
שהם לא חשמליים.
שזה אורגני יותר.
בדיוק, אז תמיד יש משמעות לכל דרך ההדהוד שלו, הבנתי את זה נכון? כזה, זה את עשית לי...
כן.
אז תמשיכי, אוקיי.
אז זה דבר אחד, והדבר השני, שאני, כמו עם אותה בחורה שהזכרתי קודם, אני לפעמים לא מביאה מבחוץ. אני עוזרת להם להיות באיזשהו מצב תודעה, אפשר לקרוא לזה, שהוא משוחרר משיפוט ומביקורת עצמית. הביקורת שנבנתה כל כך יפה במשך שנים והופנמה, ובתוך המצב הזה שהוא יכול להיות במפגש של אחד לאחד, הוא יכול להיות בתוך קבוצה שהמעגל של הקולות של הקבוצה משמש כמו איזה מין מעטפת כזאת שהיא מאוד מכילה ומאוד מאפשרת ואפילו קצת ממסכת, ומתוכה יכול לבקוע הקול הזה האישי. אז הרבה פעמים מה שקורה שם שפשוט יוצא משם הקול פתוח וצלול ואחר לגמרי, בלי שום הוראות מבחוץ, רק מעצם השחרור הזה של הביקורת והשיפוט.
אבלה.
אז אני מאמינה בשני הדברים, כי הסיטואציה שתיארתי עכשיו היא נפלאה, אבל אם זה נשאר בגדר של רק ברגעים כאלה שהם כל כך הרי יחידי סגולה עד שאנחנו מגיעים אליהם, אז זה לא נגיש לנו, ולכן אני גם משלבת במידה ואני חושבת שזה נכון כמובן, גם את ה... אני מלמדת מבחוץ מה לעשות עם הגוף. ופה אחד הדברים, יש מישהו בשם פול ניואם שהוא חילק את הקול, הרי כשאנחנו מקשיבים לקול אנחנו שומעים משהו מאוד מאוד שלם.
גם מוזיקה וגם מילים ללא ניגון. קול.
כן.
שומעים.
משהו
אותם.
שלם. כן. אבל... עכשיו, אני כמטפלת כבר באופן די אוטומטי מנתחת, אם אני מעוניינת, מנתחת את הכל למרכיבים שלו.
מה זה אומר?
מה זה אומר? אז מרכיבים, למשל, זה עוצמת קול, האם הוא שקט או קול רם, ויש לנו כמובן את כל המנעד של הדבר הזה, יש לנו את הגובה טון, שזה אם זה קול גבוה או נמוך, יש לנו את למשל, האם יש אוויר בקול? אני עכשיו מדברת עם אוויר, אוויר חופשי. האוויר הוא חלק מהקוליות שלי. כרגע הפכתי את האוויר הזה לתעודה, והוא צלול, אבל זה נשמע אחרת לגמרי. זאת אומרת, האוויר בקול מביא איתו איזה משהו אחר.
נכון.
למשל, בשירה קלאסית, אסור שיהיה אוויר בקול. זה לא זה, אבל בכל מיני שירות אחרות, לפעמים אפילו מחפשים את זה, כי זה מבטא איזשהו משהו אחר מאשר קול שהוא ממש צלול, והאוויר הוא לא
נכנס בו.
כן, נשמע.
נשמע.
כן. אז זה למשל עוד מרכיב. מרכיב נוסף זה כל העניין של הרעד בקול. כן? זאת אומרת, האם הקול הוא יציב או רועד? יש את לפעמים מוזיקות כאלה שבכוונה יש שם טרמולו וויברטו וכל מיני כאלה. יש לפעמים את הרעד שאנחנו בחוסר ביטחון, פתאום הקול שלנו אנחנו רועד דווקא כשאנחנו רוצים להישמע בטוחים או לא. אז זה גם בשירה, או לא בשירה, יש את המרכיב הזה. יש מרכיב של אינפוף, למשל לדבר עם קול כזה.
מה שאף סתום?
דווקא זה לא אף סתום, זה שהוא מאוד פתוח, שאנחנו משתמשים בתעודה שלו. אף סתום זה הכל בדדה, זה נשמע ככה. וביניהם, בתוך המנעד הזה, בין שני הקצוות האלה, יש את הקול שאני מדברת איתו כרגע. עכשיו, זה נורא מעניין, כי למשל, לפעמים כשרוצים להגיע, להשיג עוצמה, ולא עושים את זה דרך הגוף, אז משתמשים בקול הזה. לפעמים אורות הם כאלה, וזה לא נעים. אבל למשל, באופרות היפניות, שהם היו בחוץ, כדי להגיע, אז אני לא אדגים את זה כרגע, אבל אם תחשבו על הקול הזה, אז שם זה חלק מהתרבות שלהם להשתמש בתהודה כזאת מהאף. אז זה מרכיב בפני עצמו, שאנחנו יכולים לאהוב אותו או לא לאהוב אותו, אבל הוא נמצא שם.
את יודעת להקשיב לכל הניואנסים האלה?
אני מקשיבה לניואנסים, כי בעצם מה שפול ניואם אומר, הוא אומר, הקול שלנו הייחודי, הוא כמו תבשיל, שיש לו מין ארומה כזאת שהיא נוצרת מהשילוב של המרכיבים השונים, מהכמות שלהם, קצת מזה, קצת מזה. ולמה זה חשוב? כי כשאני שומעת קול, אני יכולה לחשוב בתוכי, מה בעצם הייתי רוצה בשביל הבן אדם הזה? ואז אני אומרת, אולי אני אעזור לו להוסיף קצת מהתבלין הזה, ולהוריד קצת מהתבלין הזה, לפחות כדי שהוא ישמע את זה ויחליט אם הוא רוצה את זה. אבל אם אני לא אפגיש אותו עם זה, הוא בכלל לא יודע שזה קיים, כי מבחינתו כל זה דבר אחד שלם, שנעים או לא נעים לו.
צורמני או...
כן, אז זה הביטויים, אנחנו משתמשים בביטויים מהעולם הויזואלי,
על הכאה,
בעיר, אנחנו משתמשים מהעולם התחושתי, רך,
כתיפתי,
וכאלה, וגם צורמני, ילדותי וכאלה, זאת אומרת, וזה נורא סובייקטיבי.
עכשיו אני נזכרת, גילה, במשהו, התחלתי להגיד לך קודם ושכחתי כשהיינו עוד בחוץ, זה שאחת הסיבות שמאוד רציתי להביא אותך לכאן, כי תת יש דבר כזה שנקרא תשובה, זאת אומרת להצטער על משהו שעשינו פעם ולנקות אותו, גם דרך הכל. והייתה לי ילדה בכיתה זין, זה היה זין 2 בהרצליה, שאמרה ביום הראשון של בית ספר, אני לא אגיד את שמה כי שלא יהיה לי עוד פעם עניינים, אבל היא אמרה, והמורה ביקשה שכל אחד יגיד מה הוא רוצה השנה, והילדה הזאת אמרה, אני מבקשת שלא תצחקו לי על הכל.
וואו.
ובאמת כשהיא ביקשה את זה, היה לה כל ציף ציף, היא הייתה נורא מסכנה, הכל לא התאים למראה ולא התאים לגיל, ואני זוכרת שכולנו מאוד השתדלנו, אבל בסוף צחקו עליה כי זה ילדים וזה, ואני זוכרת ששנים שלמות אמרתי, אפשר לעשות תיקון תשובתי גם דרך כל. ועכשיו רגע, אני יוצאת להפסקת פרסומות, אני יודעת. אבל טוב, אני אגיד לך את זה אחרי ההפסקה. עוד משהו אחר כך. אז אנחנו עם גילה סיני, פסיכותרפיסטית. טיפול דרך כל, מסיימים שעה ראשונה, ונפגוש אותך שוב בשעה השנייה שלנו. כי את פשוט מעניינת, והקול שלנו כל כך זמין, וכל כך ניתן לשימוש. או לחוסר שימוש. יאללה, מסיימים שעה ראשונה וחוזרים.
דליבה עם אפרת ברזל.
שעה שנייה, עומק דליבה, אפרת ברזל, פסח בגד, אנחנו עם גילה סיני, פסיכותרפיסטית, מטפלת דרך הכל, מדברים על קולות בתוכנו שלא נאמרים, או שאמורים לאמר, או שהיינו רוצים שיאמרו, מה זה הכישרון הזה, הפשוט הזה, שיש אותו מגיל תינוקות, להשמיע קולות. בזה אנחנו עוסקים היום, קול חי, או אולי קול אחר, קולות מול בורא עולם. את זוכרת איפה היינו לפני הפרסומות, גילה, ולפני החדשות?
נדמה לי שאת דיברת על מישהי עם קול.
נגיד לך, רציתי להגיד לך משהו שגרמת לי. שני דברים. זה פתק שהמנהל של החיידר שלנו נתן לאחד הילדים שלי איזה יום להתאמר, וזה מאוד ריגש אותי, זה משהו שכתבתי ביתד נאמן. הוא כתב את זה על פתק והוא החזיר לי, וזה מה ש... השלים לי משהו שאת אמרת. משפט מאחד התורים שכתבתי, קולות חיצוניים מתערבבים עם קולות פנימיים ויוצרים יחד את הקול שלך. אז יש כאילו קול שאתה עם הגיל מצליח לדבר אותו, או בסוף השעה הקודמת מה שזרקת אותי לזיכרון ילדות, או שלי רגע להיות מטופלת רגע, אני לא מתביישת בזה. אני חושבת שאדם שרוצה לגדול ברגשות שלו ובפנימיות שלו, בשביל זה באנו לכאן, זה שיש איזה וידאו שהייתי נגיד בת 8, שאני יוצאת מאיזה בית בובות כזה, וקופצת ועושה מלא רעש, ומלא, ואז מישהו, מה ההורים שלי אומר לי, שבי בשקט, שבי בשקט, כמה רעש את עושה? ושתקתי. ולפעמים יש קול שאת לא מעיזה להגיד אותו, וכשאת עושה פסיכותרפיה דרך קול, אז מפה תמשיכי. מפה היינו בשעה הקודמת באיך, ויש לנו עוד לדבר על המהלך הזה.
אז באמת, אם אני אתייחס לדוגמה שהבאת עכשיו, אז כמו שאנחנו רואים, את יושבת ומדברת איתי בביטחון רב ולא רק איתי. זאת אומרת, לא התהווה שם איזשהו פצע שקשור בביטוי הקולי שלך. אז אמרו לך שקט, אנחנו באמת חיים בסביבה שאנחנו כבר לא יכולים להמשיך להיות התינוקות האלה שמותר להם הכל, ואנחנו מסתגלים לתרבות שלנו, לסביבה שלנו. אבל פה כמובן, כמו בכל דבר, יש מנעד מאוד גדול, ויש את אלה שחוו השתקות קשות מאוד, בצורה שזה ממש פצע. ושמה יש באמת באמת משמעות לפגוש את המקום הזה ולרפא אותו. אני יכולה לחשוב על מישהי שהגיעה אליי בכלל בגלל זיוף, שאני לא יודעת מה להגיד על זה, אפשר לעזור בזה, שואלים אותי. אני חושבת שכשהזיוף הוא בגלל שלא יודעים איך להוציא קול, נגיד גבוה או נמוך, טכנית, ואז לפעמים מזייפים, ולפעמים כשכבר יודעים, אז פחות מזייפים, אבל זה לא רק זה. אבל לצורך ענייננו, הגיע אליי בגלל זה, ובסופו של דבר עברנו מהנושא של הזיוף, היא באמת זייפה, באמת היא בחורה סופר אינטליגנטית ששמה בנושא הזה, לא הסתדרה עם הנושא הזה. אבל מה שהיא סיפרה, שהיא הרגישה ממש פגומה, כי היא באה מארץ ששם מדקלמים בתקסים, הגיעה בגיל 6, באה לישראל, פה שרים בתקסים, ואמרו לה, את לא יכולה לשיר.
את רואה?
ומשהו נבנה בה, של איזושהי תחושה של, ממש של פגימות. ובסופו של דבר, היא הייתה אצלי גם באופן פרטני, וגם אחר כך, אפילו בקבוצה, זאת אומרת, בשבילה היה עוד צעד להיחשף עם הקול שלה גם בקבוצה, כשבעצם לא, כבר לא עניין אותנו אם היא מזייפת או לא מזייפת. מה שעניין אותנו זה לחפש את הקול שלה שמותר לו לצאת, שמותר לו להתבטא. והייתה שם הטרנספורמציה נורא נורא משמעותית, שהיא מאוד מודה לי עליה עד היום.
לא, זה לא היה רק הזיוף, זה היה משהו עמוק יותר.
כן. כן, אבל באמת הצורך הזה, בכלל לחפש את איזשהו פתרון בנושא הזה, כי אפשר לבוא ולהגיד, אני מציירת, אז אני לא שרה, אבל יש שם איזה משהו שהוא כנראה צורך, אני חושבת של רוב האנשים, באמת להשמיע את עצמם. אני חושבת שהמשמעות של הטיפול היא שהרבה פעמים כשאנחנו שומעים בתוכנו קול, אז אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים להיות הדבר הזה. זאת אומרת, מישהי שאיכשהו גדלה עם איזושהי תחושה שהיא קטנה ואין לה קול, ויש לה קול קטן וזה בסדר, וככה היא וזאת היא, ופתאום היא, משהו נפתח בגול וביכולת שלה לשחרר קול הרבה יותר עם עוצמה, זה עושה איזשהו שינוי, במיוחד אם זה משהו שאפשר להמשיך להיות איתו ברצף, שהוא לא חד פעמי. זה עושה שינוי שיכול להתבטא ממש בהקשרים, בחיים. אני אתן דוגמה למשל, דיברתי קודם על מרכיבי הקול, אחד המרכיבים באמת זה, קוראים לזה רזוננס, הרמוני, זאת אומרת, איפה הקול מהדהד לי בגוף, דיברנו על זה קצת, אז אני יכולה לספר על מישהי ששרה בטיפול קול, בקול גבוה ודק, וזה הזכיר לה את הקול של אמא שלה, שהיא הייתה, הייתה ככה די מדוקת בתוך הבית, ואו שהיא הייתה שותקת ובוכה, או שהיא הייתה צועקת. וכמה פגישות אחר כך, איכשהו מתוך מה שהתרחש, יצא לקול שהיא קרא לו קול עם שורש. הוא שוב היה קול בטון גבוה, אבל עם הדהוד עמוק מהבטן. אז היא קרא לו קול עם שורש, והיא ככה הלכה בחדר עם הקול הזה, והיא בעצם אמרה לעצמה בעקבות המפגש הזה עם הקול הזה, שהיא לא יכולה להמשיך לחיות כמו שהיא חיה קודם, והיא עשתה ממש שינוי מאוד מאוד משמעותי בחיים שלה. היא אמרה, אני לא יכולה לשקר לעצמי יותר, אני שמעתי את הנשיות הזאת. אז זה נורא מעניין שכל גבוה יכול להיות כל שמחבר לאסוציאציה אחת, וכל גבוה אחר יכול לחבר לאסוציאציה אחרת. באמת, כמו שאמרתי, השילוב של המרכיבים, כן? כל גבוה עם הדהוד מסוים, הוא חוויה שונה לחלוטין מכל גבוה עם הדהוד אחר.
מעניין, אני שומעת על ילדות שהן נשים מבוגרות כבר, כמו שבדוגמה שנתת, ששמעו בבית הרבה צעקות או מריבות, אז הן באמת, הן לא יכולות לשמוע את הקולות האלה, גם אם סתם ברחוב איזה שוטר צועק על איזה מישהי שעשתה עבירת תנועה, הקול הרם הזה, הוא גורם להם רעד פנימי.
יותר מזה. הם לא ישמיעו קול חזק, גם אם הוא לא צעקני והוא לא עצבני. הם בעצם מבטרות על כל הספקטרום של קול עם עוצמה גבוהה, כי האסוציאציה היחידה שיש להם זה עם אגרסיות. עם אגרסיות שהם חוו בילדות שלהם, לדוגמה. ואז, הרי כל דבר, כל אחד מהמרכיבים שדיברנו עליהם אפשר להסתכל עליו בשני אופנים. אפשר להגיד שעוצמה, קודם כל, עוצמת קול לדוגמה, זה משהו שאנחנו משתמשים בו כדי, בתוך טריטוריה, אם אנחנו רוצים להגיע רחוק יותר עם הקול בטריטוריה, למרחב יותר גדול, אנחנו צריכים יותר עוצמה בקול.
זה כאילו שאנחנו מתאימים את הגוון, את הטון, תלוי בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה.
אז יש כאלה שמשתמשים כאילו בטון רגשי מסוים אחד, אנחנו רוצים את המגוון. ובהקשר של העניין הזה באמת של העוצמה, אם אנחנו לוקחים את זה כנושא ומחפשים כל מיני גוונים של עוצמה חזקה, אז אותה אחת תרשה לעצמה להיות אסרטיבית, כי זה לא אומר שהיא תוקפנית אם היא לא רוצה להישמע תוקפנית.
יו, מה את עושה לי עכשיו?
כי גם כל נמוך זה יכול להיות חיבור לאדמה, זה יכול להיות חיבור לסמכות, אבל זה גם יכול להיות חיבור לדיכאון. אז מישהו שמפחד מדיכאון לא ירצה להיות שם, ואז הוא מפסיד את כל ההבעה הזאת, הקשת הזאת של של הגוונים, שהיא גם דברים אחרים שקשורים לכל שהוא נמוך.
תראי מה את עושה לי עכשיו, גילה, הרבה שנים שבאתי לעולם התורה, אז הייתי מתייעצת עם אישה ענקית עליה שלום, שקוראים לה רבנית קניבסקי, זכר צדיקה וקדושה לברכה. תמיד שהייתי חוזרת הביתה, לא הייתי מבינה איך בכזה שקט וענווה ורוגע, הייתה בה אסרטיביות עוצמתית של כמו הרגשתי, שהיא רואה אותי שקוף פנימה, מהמקום, זאת אומרת, זה לא קשור, הרע שתעשה מול ההשפעה שיש לך על האדם, זאת אומרת, היה בה משהו נקי כל כך, בנשמה הזאת, שהייתה ללא שום גאווה או לכלוך, היה שם משהו כל כך נקי, שאני חושבת שאיזי אתה ואני זיהיתי, ויכולתי להקשיב לניקיון הזה, וזה עשה מין רוגע כזה. תגידי גילה, לפעמים אני מרגישה שכשאני עייפה, או שאני עצובה, אני נהיה צרודה. פעם חשבתי שזה בגלל שאני מדברת הרבה, או לא משתמשת נכון בכל, ושיפרתי את זה, והייתי אצל קלינאית תקשורת, ובאמת עזרה לי לדבר יותר מהאזורים האלה של הבטן של השרעפת, ולא מהגרון, להוריד את זה משם. זה פתר המון המון צרידויות, לפעמים אני מרגישה את הדופק כאילו במיתרים, אבל כשאני רבה עם מישהו, או שאני עצובה באמת, ישר אני מרגישה את זה בכל. זה הגיוני?
אם אנחנו אומרים שהכל משקף כל מיני דברים, זה כדי. וגם ברמה הפיזית, אני חושבת שכשאת את רבה, ואת לא פנויה הנה את אומרת, אני משתמשת בשרעפת, זה דורש כוח.
נכון.
גם אם זה לא מודע, זה דורש כוח. וכשאת ככה במין רפיון כזה, או מעייפות, או מסיבות אחרות, אז יש שם פחות כוח, ואז איכשהו מגיעים לגרון. זאת אומרת, האזור של שרירי בטן והשרעפת, הם יכולים להיות חזקים וגמישים. אפשר לעשות איתם המון דברים. אני עכשיו רוצה לדבר חזק, אז אני לא עושה שום דבר אחר חוץ מאשר להפעיל את השרירי בטן. אבל אם אני אעשה את זה מהגרון, תוך זמן מאוד קצר יכאב לי. הגרון הוא מאוד עדין. יש שם מיתרים וכל מיני, יש שם רירית שהיא מאוד עדינה, הם מאוד מאוד עדינים. בעזרתם יש לנו קול, אבל אי אפשר לשים עליהם את כל מה שאנחנו צריכים, כשאנחנו מתבטאים בצורה מגוונת. אז אני מניחה שזה קשור בזה, וגם דברים ש, את יודעת, את הגוף נפש, למה בדיוק, איך זה בדיוק עובד? אני יכולה להגיד שבאמת יש אנשים שאצלהם, כמו שחלק מהאנשים סובלים מכאבי ראש כשהם בחולשה מבחינה רגשית, או חלק בבטן, אז יש אנשים שהגרון זה האזור הרגיש שלהם. ושם מתבטא בדרך כלל, מתבטא את הרגישות והחולשה, שזה מאוד מאוד מעניין באמת גם לעבוד עם זה.
כמו שאת יושבת בטיפול עם בן אדם, גם אם את לא מטפלת בקול, אלא רק מקשיבה לו, את יכולה דרך הקול להבין המון המון דברים על הסיפור שהוא מספר.
נכון.
איפה הוא רם, ואיפה הוא שקט, ואיפה נתקעות המילים. אני יכולה להשמיע את קולי ולשמוע את קולך עוד המון, גילה סיני. זה היה עונג לראיין אותך. ועונג שבאת לכאן מפרדסגלה, קרקור פרדסגלה. תודה רבה. מה נברך? איזה ברכה על הכל? שכולנו יהיה מדויק, שכולנו ישמע למי שצריך לשמוע אותו.
אולי אני אגיד משהו שמישהי אמרה. הנה אני, יש לי קול.
נהדר. הנה אני, יש לי קול. 5 מילים.
או, יש לי קול, הנה אני.
תודה שבאת לכאן, ותמשיכי לעזור לאנשים להשמיע את קולם האמיתי והעמוק, שתהיה זאת, תהיה זה, כל תפילה, כמה מדויק ונקי צריך להיות הקול שלנו מול בורא עולם, כשקוראים לזה תפילה. אז תודה רבה, גילה סיני.
תודה רבה לך.
ברכה בקול. להתראות.
להתראות, ותודה רבה על השיחה המרתקת.
ממש. זה לא יאומן המקום הזה שבו פותחים ערוץ למילה קול, בכל מיני רעיונות שקשורים למילה קול, באים, מה קורה לנו כשאנחנו שומעים את הקול של עצמנו? זה בסדר לנו? זה בושות לנו? תבדקו את עצמכם. זה קשה לנו לשמוע את עצמנו כשמשמיעים לכם הקלטה של עצמכם, מה אתם עושים? יש כאלה שאוהבים את זה, אבל הרבה אנשים זה מביך אותם לשמוע את עצמם. בין היתר למה? כי כשאנחנו מדברים ומישהו אחר שומע אותנו, הוא שומע דרך האוזניים, אבל אנחנו את עצמנו רגילים לשמוע דרך השלד של עצמנו, דרך הפנימיות שלנו, ופתאום כשאנחנו שומעים את עצמנו מהאוזניים החיצוניות לנו, אנחנו נשמעים לעצמנו אחרת, כאילו אנחנו לא מזהים את עצמנו לרגע. ככה בסיפורי קול יש. יש לכם סיפורים של קול? אני רוצה לשתף אתכם. שמעבר לילדה הזו שדיברתי קודם עליה בתוכנית, זו מכיתה זין שביקשה ביום הראשון שלא יצחקו לה על הקול. זה לא יתואר כמה אנחנו צריכים להתפלל על הילדים שלנו, עוד כשהם עוד לא נולדו, שהקול שלהם יהיה תקין. גם אחר כך שישמעו בקולנו. פעם שמעתי על תינוק שנולד ללא מיתרי קול, ואיך צריך היה לשבת לידו ולא לעזבו כדי לשמוע אותו בוכה, כי הוא היה בוכה עם הגוף, עם הגרון, עם הפה, עם העיניים, אבל לא היה בוכה עם קול. לפני זמן בעלי שמע הקלטה של אמו שנפטרה לפני שנים רבות, וזה כל כך ריגש אותו. מה קורה לנו כשאנחנו שומעים קול של מישהו שכבר שנים לא שוחחנו איתו? אהוב. מה יותר חזק, לראות תמונות של מישהו שאיננו, או לשמוע את הקול שלו? קול אינו מראה, אינו תמונה, הוא חי עבורנו, בעבור מי שאיננו. הילדות שלנו מלאה קולות, אני באופן אישי, הייתי חיה קולות, הייתי פותחת את הרדיו, ההורים שלי שניהם עבדו ברדיו, והייתי מקשיבה מי ייקח אותי לחוג. לא היו אלה ימים של טלפון וניידים, הייתי פותחת את רשת ב' ומקשיבה. אם אבא היה עושה חדשות, ידעתי שהלך לי הטרמפ. אם אמא הייתה משדרת בדיוק איזושהי ידיעה, ידעתי שהלך לי הטרמפ. ככה הייתי חיה לי דרך קולות שגם היו של קולם, אבל גם היו פרטיים שלי. האם יש דיבור או קול של מישהו, של מישהי, שככה את רוצה ללמוד לדבר? כמו שיש אופנה של מראה, או אופנה של עיצוב בבית, כזה, כזו ספה את רוצה, או כזה סלון. האם יש מישהו שאת רוצה להישמע כמוהו, או אני לא רוצה להישמע כמו אמא שלי, אולי דווקא ככה? איזה קול את יכולה להיות, פיזית, רגשית? אל תצעקו. היה מחקר לא מזמן על צעקות של אנשים, על אנשים שמדברים כל כך יפה. היית מדמיין איך הם שהם צועקים בבית, או על שכונות שיש להם צלילים של צעקות, ועל שכונות אחרות שיש בהם צלילים כאלה של נימוס. אז אם אני ממשיכה לאסוף קולות כדי להבין דברים, אז זה לא סתם שקול, מה ההבדל בין קול או מראה? מראה של תמונה מראה לנו בבת אחת מסר, בום, קול, סיפור דרך קול. צריך לחכות שלב אחרי שלב כדי שפרט ועוד פרט יאסף אלינו. כל צעדנו, כל ציפור, כל ההליכה של עצמנו על העלים המרשרשים, נשמת כל חי, אני יודעת שזה בכף, אבל כף וחוף וקוף משתנות, מתחלפות לפעמים, זה לא סתם, כי יש בלבול והכל אומר אולי הכל. ומה קורה לזה שאנחנו מדברים על תפילות, על הקול קול יעקב, והידיים ידי עשיו, מה קורה לנו מול האיזון הזה שצריך גם תפילות ורוחניות, אבל גם עשייה כזאת של עשיו, כמה איזון צריך בכל דבר, ומה קורה לקול הזה, קול השופר, הקול הזה שיוצא עמוק מאיתנו, עובר דרך האייל הזה, והולך גבוה אל השמיים, ומה קורה עם בת קול, מה קורה עם מה אנחנו שומעים, מה קורה לשדכן ששומע את בת הקול של השידוך, אני לא יכולה בלי הפסוק הזה בספר שמות, פרק ד', והיה, אם לא יאמינו לך ולא ישמעו לכל האות הראשון והאמינו לכל האות האחרון, והיה אם לא יאמינו גם לשני האותות האלה ולא ישמעו לקולך, ולקחת מימי היאור ושפכת היבשה והיו המים, וכאן מתחילה מכת דם. מה קורה כשכל תורה עוטף אותנו וכל התור נשמע בארץ? די, כמה קולות, זה נהיה שאנחנו כבר צריכים שקט.
כשאני ואתה ניצד ביחד ונשיר בכל שירים של תקווה, עוד נשב בשלווה בנחת והעולם יתמלא באהבה. הטוב כבר מונח בתוך הלב שלי, הוא נמצא אצלך, הוא שוכן בכולם, להוציא אותו זה עניין של מידות טובות, ויחד נעיר את העולם. פתאום את הדם האמיתי אפשר רק שהלב נפתח, נרפא כל כאב, נוותר ונסלח. והחיים במסע בין אדם לחברו, נתינה היא כרטיס כניסה של אדם. למה? לטעום את הטעם האמיתי אפשר רק שהלב נפתח, נרפא כל כאב, נוותר ונסלח. והחיים במסע בין אדם לחברו, מדינה היא כרטיס כניסה של אדם למקום. כשאני ואתה נלמד לתת מכל הלב, כשאני ואתה נלמד שלתת זה לא כואב, עוד נשב בשלווה בנחת והעולם יתמלא באהבה. פתאום את הטעם האמיתי ישר רק כשהלב נפתח, נרפא כל כאב, נוותר ונסלח. והחיים הם מסע בין אדם לחברו, נתינה היא כרטיס כניסה של אדם למקום.
כמה חשובה נתינה, גם נתינה בכל. מישהו אמר לך פעם מילה טובה, מחמאה, את הרי לא תשכחי דבר תורה שבנה אותך.
בין אדם לחברו, נתינה היא כרטיס כניסה של אדם למקום.
אחד הדברים שריגשו אותי בשבוע שעבר זה היום, היה יולדת צעירה ששאלתי אותה איך הימים הקסומים האלה עם הילד שלה, ואז היא אמרה לי שהיא הייתה בקורס הכנה ללידה, אנחנו לא עושים פה פרסומת לכלום, אז אני לא אגיד לכם איפה, אבל היא קיבלה דמעות בעיניים, והיא אמרה לי שהמדריכה הקריאה להם בקורס טור שכתבתי מספרי השני, ממש כל כך קשור. טוב, אני אקריא ונבין לבד. והטור מעמוד 129 נקרא מקסימום קרבה בשקט שלו. זה הולך ככה, חברתי ואני ישבנו ודיברנו שיח של שקט. כמה שקט יכול לדבר, כמה צדקו חזל עם סייג לחוכמה, כמה בינה פנימית שהיא כל כך שלנו יכולה להיות בוקעת מתוכנו דווקא כשאנחנו בשקט. אולי הם התכוונו שהתנאי שיעלה בנו תודעתית את החוכמה האלוקית שניתנה בנו הוא שקט. אני כותבת עכשיו על שקט טוב. אני לא כותבת עכשיו על שקט רע, על נגמרו לי המילים מפני שכעסתי, על אין לי מה להגיד, מה זה הבלגן הזה, על passive aggressive. אני לא כותבת עכשיו על שתיקה רועמת. אני כותבת על שקט טוב, שקט מסתתר, זה שבתוכנו. כמה בינה יש לנו בידע של עצמנו, כמה הרעש מסביב יכול להסתיר אותה. מהי שיחה אמיתית? שיחה אמיתית אינה חייבת מילים. אם יושבים עם מי שאוהבים בשקט ורק מתבוננים, לא צריך מילים, לא צריך אותיות, תיבות ומבנה תחבירי, נושא נשום, מושא ישיר, מושא עקיף. האנשים שאני הכי אוהבת לשתוק איתם, אלה התינוקות שלי. שנים שתקנו יחד בשבועות הראשונים אחרי הלידה. מי צריך מילים מול פלא הבריאה? אלה יצורים שאפשר שעות לבהות בהם ולנסות להבין, לגעת להם בגבות, ללטף כפות ואצבעות, לנסות להבין איך אדם מתחיל כאן מסלול של חיים. ואנחנו, כמה אנחנו יכולות לפספס את השבועות הקדושים האלה? אל תעמיסו עליי עכשיו את כל התיאוריות האלה שתינוקות נמצאים בשלב הזה במצב האוטיסטי הנורמלי. שיקרו לזה איך שהם רוצים. תינוקות קרובים לאלוקים, הם רק עכשיו היו שם. הם בשקט כי הם מתרגלים. בורא עולם יצר את השקט הזה של אחרי הלידה, לישון הרבה בתוהר זוהר, כדי לתרגל אט אט, להתרגל אט אט לגירויי העולם, להיפרד משם, להיכנס לכאן. בורא עולם יצר את תקופת השקט הזו כדי להתכונן לרעש, לצבעים, לקולות, לרעיונות, להיעלבויות, לתחרויות, למחויבויות, לצריך וצריך, ומרוב שהצטרכתי כבר שכחתי מה אני צריך. אבל השקט הזה נועד גם לנו, האימהות. לא בשביל להתקשר ולספר שעות איך זה היה ואיך כל זה קרה, מרוב סיפורים אנחנו עלולות לאבד את השקט. לצלם ולצלם ומרוב צילומים לאבד את המראה, את הזיכרון הזה שמהר מאוד חולף והולך לגן, שמהר מאוד מבקש ארטיק ואני רוצה גם. אני אוהבת למשוך את השקט הזה כמה שיותר חודשים שאפשר. זה פשוט לא חוזר לעולם. זה בונה בקשר בין התינוק הספציפי הזה לאמו שקט של הבנה, שקט של קשר, שקט של אני למענך וכמה רציתי אותך, שקט של יחד לשנים קדימה. אין צורך לחזור לשגרה, לא לבשל ולא להכניס אורחים, לא להגיד שהכל כרגיל, לא לתת לו אוכל של גדולים, רק תטעם זאת גלידה, כי הגיעה נשמה חדשה שמבקשת התבוננות מאימא שלה. אבל מה את עושה איתו כל היום? בעלי היה שואל אותי. סתם, מסתכלת עליו. ישן? ישן. נושם? נושם. ממצמץ, צוחק ברפלקס, נבהל, מקמת את המצח. ישן. טוב, הוא היה אומר. קשה לי להבין את זה, אבל אני סומך עלייך. את נראית לי באהבה גדולה אליו. את בקושי מכירה אותו. תינוקות שלי גדלו, אבל השקט הזה שהשקעתי בהם חי ונושם במבט, בזיכרון אליו. בימי שלישי בבוקר אני מעבירה שיעור בתל אביב. נשים מקסימות, בעלות תשובה של ה-New Generation, גרסה משובחת. כולן אמהות צעירות. אנחנו מדברות המון על תינוקות וילודה, דגים, שבת וחיה של שרה. השבוע כשסיימנו ויצאנו מהשיעור, ראיתי אמא אחת ברחוב מטיילת הביתה, עצרתי לידה ושאלתי על העגלה המשודרגת. יש לי חולשה לעגלות. בימים ההם של התינוקות אמרתי לבעלי שאני מוכנה לא לקנות בגדים ושמלות, אבל אני חייבת עגלות. תסביך ילדות של הובלות של בובות ותחושת מלכות. מה זו עגלה הזו? שאלתי. והיא הסבירה לי. מרשים. ומה זה? שאלתי. והצבעתי על מתקן משוכלל שהיה תפוס לידית הרוחבית של העגלה, איפה שהידיים מחזיקות כדי להוביל אותה. אני מכירה את כל החידושים, את כל הקומבינות, לתלות סלים, מוצצים ועוד ילדים, אבל זה היה שר. וגם יום קודם ראיתי את אותו מתקן תפוס על ילדית, על ידית של עגלה אחרת, בשיעור אחר, אצל אמא אחרת. זה מקום לטלפון, הסבירה לי הגברת, והכניסה את המכשיר לשם. פה התינוק ישן, וכאן המכשיר יש גם מקום למתען. את יכולה להוביל את העגלה ולהמשיך את חייך, לראות את כל העולם ולעבוד ולדבר. ולהסתכל על התינוק שלך, אמרתי לה, ולשתוק ורק להתפעל. הוא לא צריך מתען, לא מקום ולא מתקן, הוא צריך מקום בלב שלך, לעולם. אני הולכת קצת באמת להיות בשקט, יש בו המון, אומקה דליבה, פסח בגד, אפרת ברזל, להתראות.